שבת שלום, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, מועדים לשמחה לנו, לכם ולכל עם ישראל.
אמן ואמן, כבוד הרב. ואנחנו בענייני דיומא, ככל שיאפשר הזמן, כבר עם שאלת מאזין מצפת. שלום לך נתן.
שלום עליכם, שלום הרב, מועדים לשמחה ושבת שלום. שלום הרב, רציתי לשאול את הרב, אני שמעתי מפי ילד צפתי, ששמע מבלי ציון המקור שכל המלכלך את ארץ ישראל תפילותיו לא נענות 40 יום. האם הרב יודע מה המקור?
סליחה, כל המלכלך
את ארץ ישראל תפילותיו לא נענות 40 יום.
לא, אין מאמר כזה. יש, רבותינו דיברו על זה שצריך להיזהר על ארץ ישראל שתהיה נקייה, כי ארץ הקודש, כיוון שהשכינה שורה עליה, והפסוק אומר, עצית אדוני ארצך, שבת שיבות יעקב, והגמרא דרשה, ארצך זו ארץ מלשון רצון, זו הארץ שהוא רצה אותה וחפץ בה ואהב אותה ואוהב אותה, זו ארץ ישראל, שעליה הפסוק אומר, תמיד עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז אנחנו לא צריכים מאמרים אם כן תפילתו מתקבלת 40 יום, 400 יום, 4,000 יום, זה לא משנה ולא מעלה ולא מוריד. אנחנו צריכים להתנהג ולהתייחס לארץ ישראל בקדושה וביתר כבוד ודרך ארץ מכל ארץ אחרת. גם משנה מפורשת שארץ ישראל אווירה טהור ואדמתה טהורה, מה שאין כן ארץ העמים, האוויר שם תמה, בפירוש כתוב תמה, וגם האדמה שלה תמאה. אז מכאן תדע את ההבדל הגדול שיש בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ, והטעם הוא מפני שהשכינה שורה פה. ולכן כשאדם שם מול עיניו שהשכינה נמצאת על האדמה הזאת, אז ודאי שלא יבוא וישליך פסולת או ילכלך ויתנף את הארץ. תודה רבה לך.
יישר כוח רב.
תודה לך נתן, יישר כוח, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם מאזין מהעיר אשדוד, שלום לך זוהר.
שלום, שלום כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית שכל כך נהנים ממנה. רציתי לשאול אם יש חבילת אורז שכתוב עליה שנבררה פעמיים, וזה קשור לפסח לאוכלי קטניות עם הכשר טוב, אם צריך לברור את זה פעם שלישית.
בוודאי שצריך.
כתוב שצריך לברור פעם שלישית, ואם זה...
בוודאי שאורז צריך לברור. אתה גם לא יכול לדעת כמה זמן זה היה במפעל, כמה זמן היה במחסן, כמה זמן זה היה בחנות, וכמה זמן זה אצלך בבית. ואפילו שזה רק יממה אחת, ועכשיו קנית אותה מהחנות, אני לא יכול לדעת איפה זה שכב, ליד איזה מוצר, ואם זה לא התליע, ואין שם בעיות אחרות. בוודאי שחייבים לברור את האורז אחד-אחד, ובפרד מחג הפסח. תודה.
כן, תודה לזוהר מאשדוד. אנחנו נשאל שאלות בענייני החג. כבוד הרב, שאלו שאלה לגבי הכנות לשביעי של פסח, וזה חוזר על עצמו, כדי כבר מאוד מבעוד יום לומר לאלה שעורכים את המימונה איך לנהוג הן בפירוק הכלים, הן בהכנות לקראת האירוע שעושים במצב.
אתה מדבר איתי על מוצאי שביעי של פסח.
כן, כן, זה חוזר על עצמו, שואלים את זה.
מה אני אעשה? שהוסיפו לנו ללוח החגים והאירועים גם את המימונה, והפך להיות מימונה כאילו זה איזה חג, חג מחגי ישראל. זה לא חג מחגי ישראל, זה מנהג של יהודי מרוקו. היה לבקר איש אצל חברו, איש אצל רעהו, באיזה מנהג מסוים. היום הפכו את זה לנחלת הכלל, ועשו מזה עשרת הדיברות, ומכינים מופלטות וכל מיני בציקים, ויש כאלה מכינים אותם בעיצומו של חג, בשביעי של פסח עצמו. יש כאלה שהכינו כבר, זריזים מקדימים כבר מראש חודש ניסן, התחילו להכין, והקפיאו את זה בתוך המקפיא, ומכרו את זה עם החמץ, וזה הכל חוכה והתלולה. בוודאי שמי שיקפיא אצלו מופלטות בחג הפסח, אסור לאכול אצלו את המופלטות אחרי הפסח, גם אם הוא מכר את זה לגוי. כיוון שמראש המחירה לא מחירה, ומראש כל הדבר הזה נעשה בתחבולה והרמה לצורך מילוי הבטן במוצאי פסח, כאילו אין מה לאכול, כאילו בפסח רעבים לחלוטין. לכן זה דבר מאוד לא נכון. במוצאי החג צריך מאוד להיזהר, זו תקלה מצויה, ואני התרעתי על זה בכמה שיעורים. גם פה בירושלים עיר הקודש, לצערנו, אנחנו מדי שנה בשנה עדים לחילול שבת וחילול חג בצורה מדהימה, והם שולחים את הנוכרים העובדים אצלם, הגויים שעובדים אצלם, כבר בעיצומו של שביעי של פסח מ-10 בבוקר, מפשירים את הביציקים של הבגטים והלחמניות כבר הלילה, אפילו בעיצומו של שבת, יומיים, כי 48 שעות לפני כן, יש להם ביציקים מוקפאים, ומי שחושב שאוכל בגט במוצאי החג, או אפילו בבוקרו של מוצאי החג, וחושב שזה נעיפה או נעשה עכשיו, או העיסה נעשתה עכשיו, טעות גדולה בידו. 48 שעות לפני כן מכינים את העיסות הללו, והן מוקפאות במקפיא. ויש רבים וטובים, לא כל כך טובים, אבל מהמאפיות השונות, ואפילו המפורסמות שבהם, שיש להם במקפיאים כבר מלאי שלם של לחמניות ובגטים וכל מיני קרות לחם, שהם מוקפאים, והם מוציאים אותם בעיצומו של פסח. אז זה חמץ שעבר עליו הפסח ודאי. ולכן אשרי אדם שימנע במוצאי החג מלקנות שום דבר מאפה משום מקום, וזה כולל פיצות. לא לאכול כלום בחוץ ולא לקנות שום דבר, רק למחרת, קרי יום שלישי, השנה יום שלישי זה יום האיסרו חג, אחרי מסביבות שעות הבוקר המאוחרות, עומד בסביבות 11-12 בצהריים, זה הזמן הנכון להתחיל לרכוש מוצרי חמץ, כי אחרת כל מוצרי החמץ הנמכרים ממוצאי החג ועד הבוקר הם עדיין בחשש כבד מאוד של חילול חג, ולצערנו בצורה המונית ונוראה, ואפילו בחנויות, אני מצטער לומר, של בעלות חרדית כביכול. ראינו זאת גם בעיצומם ובמרכזם של השכונות החרדיות בירושלים, שנעשים שם בפועל חילול חג המוני וביזיון ועבירה של איסור חמץ בפסח בצורה הכי מפורשת. לכן אנא ואנא תיזהרו ותימנעו מכך, והשם יהיה בעזרכם.
כן, אמן ואמן. כבוד הרב, שואלים פה בהפקה לגבי קמח מלוטת יבש, יש או כולה?
האמת שאני לא בקי בצורות השונות, כי יש קמחים שונים. לא שאני לא בקי, אבל אני לא מכיר את סוגי הקמחים השונים. יש המון סוגים של קמחים היום. חלק מהם כן הושרו במים והם בחשש חמץ גמור. חלק רק בחשש, וחלק אין בהם חשש. לכן אי אפשר לתת אינדיקציה אחת לכל סוגי הקמחים שהם. אבל אדם ייזהר וישמר, אם יש לו קמח בבית והוא מכר את זה לגוי, אז בסדר, אז במוצאי החג הוא יכול להוציא את הקמח ולעשות בו מה שהוא רוצה. אבל רק צריך לדעת שחג המימונה הוא לא מדאורייתא ולא מדרבנן. זה כל היום מה שרציתי לומר.
כן, מנהג ישראל קדושים שבשנים האחרונות באמת נפוץ.
בזמן האחרון זה לא כל כך קדוש.
הרב צודק, ובאמת קדושת שביעי של פסח גוברת. תודה וחזק וברוך לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזין מהצפון, יורם. שלום לך, יורם.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שאלה לגבי דין בורר. שני מאכלים. שאתה מוציא את מה שאתה לא רוצה, נניח עורף ואפונה. אתה מוציא את האפונה שאתה לא רוצה אותה, מניח אותה בצד, אוכל את האורף. השאלה זה איסור דאורייתא או דרבנן? ואת המקור בדיוק.
זה איסור דאורייתא גמור. כי פסולת, הגדרה של פסולת, זה לא חייב להיות דבר שאינו ראוי לאכילה. זה לא חייב להיות קליפות או קש בטבן. פסולת זה כל דבר שאני אינני, אני אישית, הבורר עצמו, וכל אדם נמדד לגופו. הוא לא רוצה ולא מעוניין לאוכלו, והוא מוציא אותו מהצלחת שלו, אז זה יקרה בורר דאורייתא. מתי זה לא בורר? למשל, יש לי חבר לשולחן שיושב לידי, או בן משפחה, שהוא כן רוצה את האוכל הזה, ואני לא מעוניין באוכל הזה. מותר אפילו לי, אני לא צריך שהוא יעשה את זה, הוא לא גוי של שבת. אני יכול בעצמי לקחת את אותו כף, את אותה אפונה או את אותו סוג מאכל שאני לא מעוניין בו, והוא אומר לי כעת, כן, אני מעוניין בזה, ואפילו זה ילד, לקחת ולשים לו, לתת לו לתוך הצלחת. אז זה לא יקרה בורר פסולת מתוך אוכל, כי ברגע שאתה בורר את זה, אתה בורר את זה על דעת לתת את זה למישהו אחר לאכול. הוא הדין כשאני מוציא משהו כדי לשומרו לסעודה הבאה. או יש לי איזה חתיכת קציצה, או חתיכת בשר, או כל סוג מאכל מסוים, שיש לי אותו בצלחת, ואני לא רוצה שהוא יצטנן, אני לא רוצה שיתקלקל, או שיעברו עליו זבובים וכדומה, אני מוציא אותו כדי לשומרו לסעודה הבאה, מסלק אותו לצלחת, זה לא נקרא בורר פסולת מתוך אוכל, אלא זה אוכל מתוך אוכל, שזה מותר. תודה רבה.
תודה, יישר כוח ליורם מהצפון, ואנחנו עם עוד מאזינה מהצפון, שלום לגברת.
שלום כבוד הרב, ורציתי לדעת לגבי זמן הדלקת נרות שבת קודש, האם רצוי להדליק לפני הזמן המשוער שכתוב בלוח שנה, או רצוי להדליק בזמן שכתוב?
בהחלט לא רצוי. אני יודע שיש הרבה שחושבים או שאומרים ומכריזים שכדאי להקדים את הדלקת נרות, ולהי, הפוסקים כולם, כל הראשונים כותבים, שבכוונה מכוונת תקנו לנו להדליק את הנרות סמוך, זאת אומרת חצי שעה לפני השקיעה, או סמוך לחשיכה שזה עד 20 דקות לפני השקיעה, כדי שיהיה ניכר שעושה כן לכבוד שבת. שאם לא כן, כך לשון הפוסקים, גם האור זרוע ועוד, שרגה בתהרה מי אהנה, שרגה בתהרה, כלומר אם אני מדליק נר עכשיו בצהריים, נר בצהריים, מה הוא נותן? הוא לא נותן כלום, כי יש אור, אור גדול יש. אז כשעדיין השמש זורחת במלוא עוזה, ואפילו נאמר 3/4 שעה לפני השקיעה, או שעה לפני השקיעה, שזה עדיין, כבר הגיע הזמן של פלג המנחה שאפשר הרחתית להדליק, זה רק כשיש צורך. כגון שרוצים ללכת לאיזה קרובי משפחה, או כגון שלמשל יש הרבה בתי כנסת שהיום, היום הזה דווקא בגלל הזזת השעון, שעון קיץ, אז רוצים להקדים את סעודת שבת, אז מקדימים שעה לפני השקיעה, אפשר להדליק כבר את הנרות, פחות או יותר שעה 58 דקות לפני השקיעה, זה זמן פלג המנחה שאפשר כבר לקבל שבת. אבל זה לא מהודר, כיוון שהאישה מדליקה את הנרות בעוד היום גדול, בעוד רואים אור השמש. מתי זה מהודר שהיא מברכת אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדיק נר של שבת? כאשר זה סמוך, השמש מתחילה לנטות הרבה במערב, נמצאת בקו האופק, מעל קו האופק, באיזה 15-20 דקות לפני שקיעתה, זה הזמן המתאים להדליק נרות שבת. תודה רבה.
כן, תודה למאזינה מהצפון.
אנחנו הרבה יותר, סליחה, אם כבר...
בבקשה, כבוד הרב.
על הקדמת שבת היה הרבה יותר חשוב לזרז את הגברים ואת בתי הכנסת להתפלל מנחה חצי שעה לפני השקיעה. כי חבל, באים לבית הכנסת ממש סמוך לחשיכה, וזה בהרבה בתי כנסת קורה, בהרבה קהילות, וזה חוצה את כל העדות, וסליחה שאני מעיר על כך. עושים את זה, מתפללים מנחה ממש סמוך לשקיעה, או מסיימים מנחה בשקיעה, ואחרי זה מתחילים להגיד לי קבלת שבת, איזה קבלת שבת זאת, אחרי ששבת כבר נכנסה והכוכבים יצאו. אז זה הרבה יותר חמור. מה ההבדל בין האישה לגבר? אני לא הבנתי. מה, אישה צריכה להדליק נרות שבת, אז היא מקבלת שבת, יופי. קיבלה שבת חצי שעה, 3/4 שעה לפני השקיעה, והגבר עדיין לא. איפה תוספת מחולה לקודש? מדוע מזלזלים בזה? מדוע במוצאי שבת כולם, כמעט כולם, מחמירים, ואם יימצא איזה מניין שיתפלל 20-25 דקות אחרי השקיעה, צועקים עליו, לא הגיע הזמן, כן הגיע הזמן, שטויות. מה, ולמה בכניסת שבת אתה מזלזל ואתה לא מוסיף מחול על הקודש? לכן צריך לעודד את הגברים בעיקר שיבואו לבית הכנסת ויתחילו תפילת מנחה לפחות חצי שעה קודם השקיעה, כדי שיסיימו אותה 10 דקות לפני השקיעה, ואז יוכלו לעמוד ולומר קבלת שבת, כמו שבאמת ראוי לומר קבלת שבת, בחינת תוספת מחול על הקודש. כי תפילת מנחה עדיין זה חול. כל עוד הוא התפלל מנחה, זה לא נקרא שהוא קיבל שבת. שסיים תפילת מנחה ואמר בואי קלה שבת מלכתה, אז זה נקרא קבלת שבת, וראוי לעשות זאת לפני השקיעה. תודה רבה.
יישר כוח גדול לכבוד הרב, יישר כוח. ואנחנו, שאלה שחוזרת לגבי, זה התגבר בעניין של ימי הספירה ומוזיקה, מה הדין לגבי איסור חג בשמיעת כלי מוזיקה?
האמת שמעיקר ההלכה לגבי כל השנה אסור לשמוע כלי נגינה בגלל חורבן בית המקדש, ויש עוד כמה סיבות. אם בגלל שבת לו סנהדרין, הפוסקים הראשונים כבר העריכו בזה, כל אחד כתב כפי מתנת ידו שנתן לו הקדוש ברוך הוא, הציל עליו חוכמה ומדע, וכתבו מה שכתבו. בעצם ההלכה אסור, אלא שבדורנו זה נפרץ הדבר. אני אומר, זה קרה רק בדור שלנו, בשלושים שנים האחרונות. לפני כן זה היה ידוע, טאבו מוסכם, שלא שומעים כלי נגינה, אלא באירועים של שמחה, כגון בר מצווה, ברית מילה, חתונה, גם אירוסין, וכולי, ירבו שמחות בישראל, והוא הדין בראשי חודשים ובימים טובים, כמו חול המועד וכדומה, מותר. בזה התירו. עכשיו, אתה שואל אותי לגבי איסור חג. איסור חג בהחלט יהיה מותר, הן מצד שאיסור חג יש לו שורש מדברי הגמרא, הן מצד שאיסור חג הוא יום שמיני של פסח. זאת אומרת, זה יום טוב שני של גלויות, אז עדיין יש בו איזו קדושה, ודאי שיש בו קדושה. והוא הדין איסור חג שבועות, שלדעת הגמרא הוא הרבה יותר קדוש משאר איסור חג של פסח ואיסור חג של סוכות. אז איסור חג של שבועות יש לו מעמד מיוחד בגלל הקרבת הקורבנות בבית המקדש, מה שלא הקריבו ביום טוב, שלמי חגיגה היו מקריבים אותו באיסור חג, ואפילו עוד כמה ימים אחר כך עד י"ב לחודש סיוון. אבל איסור חג שבועות הוא ראשון במעלה לפני יתר האיסור חג. אבל גם איסור חג פסח וגם איסור חג סוכות יש בהם שמחה, ומי שרוצה לשמוע מוזיקה יש לו על מה לסמוך.
תודה, יישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזין מבאר שבע, שלום לך דניאל.
שלום כבוד הרב,
שבת שלום הרב,
אני בגיל 13, האם רציתי לדעת האם מותר לקרוא קומיקס בשבת ובחג?
לקרוא? סליחה?
ספר קומיקס, זה ספר ציורים, סיפורים.
בוודאי שזה אסור, בוודאי שזה אסור, כיוון שכל הספרים הללו זה כתוביות שונות עם כל מיני ציורים ואיורים, וזה איסור מפורש בשולחן ערוך, שמייבוא לגזרו את זה משום שטרי אדיוטות. והרבה מאוד פוסקים העריכו בכל הנושאים הללו, שכל מיני תמונות עם כתוביות מתחתיהם, או כל מיני הודעות, אפילו סתם הודעות וסתם דברים, שאסור לקרוא אותם בשבת. כיוון שאתה כבר הגעת לגיל 9, שאתה חייב בחינוך מדאורייתא, נכון שאתה עדיין לא מהתורה חייב במצוות, אבל מהתורה חייבים לחנך אותך, ואתה חייב במצוות חינוך. אז מגיל 9 כבר יש מצוות חינוך, מגיל 6 יש כבר קדם חינוך, זה כבר שהוא מתחיל להבין ולהבחין היטב ולהכיר בהכרה מלאה בין אסור למותר. אבל תינוק שנקרא שיש בו דעת, זה כבר מגיל 9, אז בוודאי שאסור לעשות כן בשבת. תיקח לך מדרשים או ספרי סיפורים, אגדות חז"ל, לא חסר מה לקרוא, והרבה הרבה מאוד ספרי הלכה תקרא, ובעזרת השם תגדל ותהיה גדול בתורה.
שבת שלום וברך.
תודה לדניאל, יישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו ברשות הרב נעשה אתנחת לפרסומות, בבקשה.
אתם מאזינים לרשת מורשת
105.1 104.8 FM,
רשת מורשת, רדיו עם נשמה יהודית.
טהרת הבית, תורמים, מנציחים ובונים מקוואות. ארגון טהרת הבית בנשיאות הרב בן ציון מוצפי מברך את כל התורמים ואת כל אחינו בית ישראל בברכת פסח כשר ושמח. טהרת הבית בנשיאות הרב בן ציון מוצפי, תורמים, מנציחים ובונים מקוואות. 02-80-80-88.
דירה בירושלים? עכשיו אפשר להגשים את החלום. משהו חדש מתחיל בהר חומה. חברת באמונה, דיור לציבור הדתי, מארגנת קבוצת רכישה למכרז משרד השיכון בהר חומה. מחירים שלא יחזרו. עכשיו הזמן להירשם. דירה קונים באמונה. 1-700-500-555.
מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרשת מורשת של כל ישראל, השעה 2:28, מיד אנחנו חוזרים לשידור. שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, שליטה 025-30-2685. ברשות הרב, אנחנו כבר נשמע מאזין נוסף מבאר שבע, שלום לאלעזר.
שלום, כבוד הרב אלעזר מבאר שבע.
שלום, שלום, שבת שלום.
שבת שלום ומועדים, שמחה כבוד הרב. כבוד הרב, רציתי לשאול בנוגע לתיקון שביעי של פסח. כן. מתי זה את הרצון הטוב ביותר לקרוא את התיקון? האם התיקון צריך להיות בעשרה אנשים, או שאנחנו יכולים כל אחד, אם אין מניין, כל אחד יקרא את זה בבית? מה הטוב ביותר, כבוד הרב, יאמר לנו בבקשה.
כן. התיקון של שביעי של פסח זה דבר שידוע כבר זה 500 שנה. נהוג בכל קהילות המזרח. ואני לא יודע משום מה בדורנו זה, הדבר הזה הולך משתכח ונחלש. וזה חוצה את כל העדות. כל העדות היו נוהגים לשבת הלילה בליל שביעי של פסח וללמוד את סדר התיקון. יש היו נוהגים לשבת בתחילת הלילה, זאת אומרת בסביבות 10 בלילה אחרי שגמר הסעודה, יושבים עד חצות, מסיימים אותו אחרי חצות, חצות קוראים את שירת הים, הולכים לבתיהם, חוזרים בבוקר להתפלל כמדי חג בחג ושבת בשבתו. ויש היו נוהגים להפך, היו אחרי הסעודה הולכים לישון, קמים בחצות, אחרי חצות, מתאספים בבתי הכנסת בסביבות שעה 1-2 בלילה, קוראים את הסדר של התיקון, בעלות השחר, קצת לפני עלות השחר, קוראים את שירת הים. וכך נראה במנהגים הקדומים, כפי שמובאים בספרים, שכך היה באמת מנהגם. שהיו קוראים את התיקון אחרי חצות לילה, וישנים בתחילת הלילה. אז עכשיו כל קהילה תעשה כמנהגה כפי שאפשר לעשות. כבר כתב הרב דברי שלום נכד הרשש, שעל מה אנחנו סומכים היום שלומדים תורה בתחילת הלילה, בעוד שבאמת צריך ללמוד תורה אחר חצות. הוא אומר, בפני שאנחנו יודעים שאם אנחנו נלך לישון, אנחנו לא נקום. אז נקום מאוחר, נקום בבוקר. אז נמצא שהפסדנו מכאן ומכאן. אז לפחות מה שאני יכול, שיש לי בטוח שאני אלמד בתחילת הלילה, זה יותר חשוב. אז כל אחד יעשה כפי מנהגו. עכשיו שאלת אותי אם זה בעשרה או ביחיד, בוודאי שבעשרה יש לזה מעלה גדולה מאוד מאוד. ולמדנו זאת מדברי מרן המגיד בספר מגיד משרים, שם כתוב בפירוש שבליל שבועות כשהם ישבו בבית מדרשו של רבי שלמה אלקבץ באנדריפולי ביוון, אז נתגלה המלאך ואמר להם שאיזה שמחה גדולה אתם עושים בשמיים, וזה שאתם רק שבעה אנשים, הייתם עשרה ומניין, איזה שמחה הייתה לשכינה. אז בוודאי שאם אדם יכול להשתתף בתוך עשרה, זה דבר גדול, אבל אם אין עשרה, אז יעשה מתי שיעשה כן. עכשיו, לגבי שאלתך, מה שעת רצון הכי גדולה? שעת רצון הכי גדולה זה הדקות שלפני עלות השחר. זאת אומרת, בוא נגיד, הסיבות הרבע שעה, 20 דקות שלפני עלות השחר, כמה שבפסוק כתוב, והיא באשמור את הבוקר, והיה הוא משם את מחנה מצרים, והסר את אופן מרכבותיו, והנהגו בכבדות. כל התבעו במצולות וכל מה שקרה עם המצרים, והנס הגדול שראו את יד השם, זה קרה קרוב לעלות השחר. ולכן נוהגים באמת בהרבה בתי כנסת, הרבה קהילות, שבשעה הזאת לפני כן יושבים וקוראים את התיקון. ובחצי שעה או ה-20 דקות שלפני עלות השחר, כך היה נוהג מנהגו של מור אבי עליו השלום, חצי שעה לפני עלות השחר, לפתוח את ההיכל, והיה קורא מתוך הספר תורה, כמובן בלי ברכה, את פרשת בשלח מתחילתה, כולל את שירת הים, פסוק ופסוק, מילה במילה ובנעימה, עד כי אני השם רופאיך. ואחרי זה היו אומרים כל מיני בקשות ותחנונים, כמו גם רבי שמעון הרגלוי, ועוד ועוד ועוד, מפני שזו השעה, חצי שעה האחרונה של הלילה, של קודם עלות השחר, היא חשובה מאוד, וכבר העריכו בזה הפוסקים לגבי אמירת הסליחות, אם זה באלול, אם זה בשאר ימים שאדם רוצה לומר תחנונים או סליחות או ציבור שרוצים לארגן, שזו השעה הכי יפה, כמו שהגמרא כך אומרת. גמרא במנחות אומרת שהקדוש ברוך הוא יש לו חי אלף עולמות שהוא שט בהם, ואילו בשעה שלפני עלות השחר הוא שט בעולם הזה, והוא שומע תפילת ובקשת כל אדם ואדם שמתפלל באותה שעה לפניו יתברך. הקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו ורחמים וברצון. תודה.
תודה רבה, כבוד הרב.
תודה לאלעזר מבאר שבע, וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו מאזין משובי גוש עציון. מיכאל, שלום לך.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול שאלה על הלכות פסח. בעניין התפילין, בקשר של תפילין, אני נוהג ללכת דלת. שאלה היא, אם אני יכול להחליף את זה, לשים שם במקום דלת מרובה.
תראה, אנחנו לא נעשה דבר שגדולי ישראל לא עשו אותו, ולא נעשה דבר שדור שלפנינו לא נהגו בו. וצריכים לדעת, וחבל שבדור שלנו הרבה הרבה יש היום התפרקות גם בתוך המחנה החרדי שלנו, וגם במחנה שכאילו שומרי המצוות או המדקדקים במצוות. שוכחים שיש איסור מפורש בתלמוד שמוציא לעז על הראשונים. הרבה דברים ראינו שהתנאים והאמוראים אסרו לשנות, משום שאמרו שאם אנחנו נשנה, נעשה כאילו אבותינו היו טועים. זה צהר מה שכתב הרב חידה בספרו יוסף אומץ על אלה שהיו באיטליה וניסו לשנות את הנוסח של התפילה, או נוסח של הקדושה, מקום נקדישך ונעריצך, נקדישך ונעריצך. והוא יצא בשצף קצף נגדם. וזו תשובה הכי חריפה של הרב חידה. הרב חידה בדרך כלל לשונו לשון זהב, שקול במוזניים, עם מתק שפתיים. ופתאום הרב חידה שם יוצא חוצץ בצורה נוראה ובמילים מאוד קשות, כדרבונות. למה? כאשר זה נוגע לכבודם של ראשונים, והרבה יש, היום בעיקר הציבור שלומד תורה ובאו מבתים, בוא נגיד, לא של רבנים. בתים רגילים. אז חושבים שהדור שלפנינו היו עמי ארצות, או בדורות שלפנינו לא היו גדולים. וזו טעות חמורה מאוד. זו הטעות שטעה חוץ מכבודו רחבעם בן שלמה, אמר להם קוטני עבם עם מותני אבי. וזה בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. הדור שלפנינו היו ענקים בתורה וידעו הכל ולא עשו כן. אז אם אדם בא היום ועושה איזה דבר שדורות שלפנינו אבותיו לא עשו, ואפילו אם אבותיו היו עמי ארצות, אבל רבותיו או הרבנים של הדור הקודם או הרבנים של הדור הזה, שהשם יאריך ימיהם בטוב, לא נוהגים בזה, והוא בא ונוהג בזה, אז זה מראה חוצפה ויהורה. ואני לא רוצה לומר מה כתוב עליו במסך דבר כמה, הוא חייב בעונש חמור מאוד. לכן אסור לשנות שום דבר.
כבוד הרב, אני מדבר על עניין שאת אומרת, אבי באמת הולך דלת, אבל סבי, אני יודע, לא היה הולך ככה.
מה אכפת לך, סבא? זה לא קשור לסבא, כנראה שלא הקשבת למה שאמרתי לך.
אני דיברתי,
אני רואה כתוב במרוקו, אני לא מנהל סימפוזיון עכשיו. אני דיברתי על גדולי ישראל בדור שלנו ובדורות שעברו, שלא נהגו כך. אז היום שאני אבוא ואנהג כך בפני אחר, אתה צריך ללמוד לדעת את הדיני יהורה, מה זה איסור יהורה. איסור יהורה חייב נידוי. חייב נידוי, אתה יודע מה זה נידוי? השם ישמור, לא מקבלים את תפילתו. הוא לא יצטרף למניין מי שעושה כך. אז אדם שנוהג מנהג של איזה חסידות או של איזה דבר בפני אחרים, כשאחרים לא נוהגים כך, תפתח שיטה מקובצת בבקמה דף נונטט ותראה מה כותב שם המאירי, תראה מה כותבים שם הרעה, וכל הפוסקים שם נוראות כותבים על זה. שם על מעשה יהודה בן כנוסיים, רבנו הקדוש. אז שם תראה שזה דבר מאוד חמור. אדם בא מפה כאילו חושב ועושה איזה הידור מצווה, והוא לא יודע שהוא עושה איזה עבירה חמורה ביותר ובצורה פומבית והורס את הכל. לכן אסור לעשות כן. דבר שלא נהגו בו רבותינו, לא נהגו דורות שלפנינו, ואני מדבר לא סבא שלך ולא אבא שלך, עם כל הכבוד להם, אני מדבר על גדולי ישראל שבכל הדורות. תודה רבה.
תודה, יישר כוח לכבוד הרב, ואשרים ישראל, תודה. ואנחנו עם דניאל מאשדוד, שלום לך, דניאל.
שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול מה הדין תפילה אחרי שעבר זמן התפילה.
מה פירוש?
אחרי סוף זמן תפילה, למשל 10:30, מה הדין אחרי...
אתה שואל אותי על תפילת, לכן שאלתי אותך מה הפירוש, אתה שואל אותי על תפילת שחרית.
כן.
תפילת שחרית יש מחלוקת אם היא מסתיימת בארבע שעות או בחצות היום. יש הרבה פוסקים שאומרים שבדעבד אפשר עד חצות היום להתפלל אותה. אמנם בשעבר ארבע שעות, ודאי כבר למאן דאמר הוא הפסיד את התפילה, אבל עדיין, אם הוא רוצה להתפלל עד חצות, אז יש לו על מה לסמוך. אבל לעשות כן בקבע, או לעשות כן מדי פעם בפעם, בוודאי צריך להיזהר שלא להיכשל בדבר כזה. זה דבר שאסור. עכשיו, לגבי סתם תפילה שאדם הפסיד אותה, אז אם הפסיד אותה בגלל שהוא היה עצלן, שהיה לו להתפלל ולא התפלל, ואמר אני אתפלל אחר כך, באמת על תפילה כזו אין תשלומין. כל מה שתקנו תפילת תשלומין בתפילה שאחריה, כלומר להתפלל מנחה שתיים במקום שחרית אחת, או ערבית שתיים במקום מנחה אחת, או שחרית שתיים במקום ערבית, כל זה דובר כשנאנס, זאת אומרת, או שהיה הרגיש לא טוב, או שחטפה אותו שינה, או שהיה בדרך, או שהיה במצב קשה מאוד שלא יכל להתפלל בכלל. ואו ששכח, אבל ביודעין כשיכל היה בידו, וגם זה שישן לו בבוקר עד 10, עד 11, ואחר כך רוצה ללכת להתפלל, זה לא נכון, שילך לישון יותר מוקדם, או שיכין שעון שיעיר אותו, שיעשה איזה שירות יקיצה באיזה צורה שהיא, לא חסרים היום באמצעי הקומוניקציה של היום, כל מיני שיטות איך להתעורר בזמן, ולקום ולהתפלל כמו שצריך, והצריך של האדם יהיה סדר יום. סליחה, אחת המכות של הדור שלנו, של התקופה האחרונה, זה חוסר סדר יום, חוסר אחריות, חוסר מסגרת. צריך שהאדם יחיה בתוך מסגרת מסודרת, קבועה, מתוקנת, עם זמנים קבועים של תפילות, זמנים קבועים של לימוד תורה, זמנים קבועים של ארוחות, זמנים קבועים של... זה דבר קבוע, זה חשוב מאוד מאוד. ולכן להלכה יוצא למסקנה שלכתחילה צריך להתפלל שחרית עד ארבע שעות, ודעבד יכול להתפלל עד חצות ולסמוך על הפוסקים שמתירים להתפלל עד חצות, חצות היום, ואילו לכתחילה ודאי שצריך להתפלל בזמן, לפני שעבור סוף זמן, כי עד שמה. תודה רבה.
תודה וישר כוח, תודה למאזין שעורר את השאלה, וכבוד הרב השיב. אנחנו עם מאזין נוסף מאשקלון, שלום לך חיים.
מועדים לשמחה הרב.
מגיעים מוזמנים לססון.
לשאול את הרב לגבי השאלה, מה שהדברה בנידה אומרת, ששלושה דברים שהם כלופים ונשארו כל הלילה לגבי ביצה, שום ובצל, שלילנת לילה זה כאילו מתחייב בנפשו, ככה גמרא אומרת. השאלה אם גם היום זה נוהג, או בהפסד מרובה, הפסד מועט?
לא שמענו ולא ראינו שאיזה דבר בתורה הקדושה השתנה. שם אמר את זה רבי יוחנן, גדול האמוראים, בשם רבי שמעון בר יוחאי. שלושה דברים, מה עושה אותם? מתחייב בנפשו, בדמו, בראשו. איזה משפט, מתחייב בנפשו ודמו בראשו, האוכל שום כלוף ובצל כלוף וביצה כלופה שעבר עליהם הלילה. וודאי שצריך להיזהר בזה, וזה מאוד חמור שמזלזלים, ומכאן תוכחת מגולה למגדניות שלקראת אחרי פסח יפתחו אותם מחדש. משתמשים הרבה מאוד בביצים, שהביצים כבר כלופים שבוע או שבועיים בתוך דלי, ונמצאים במקרר שלהם, וזה אסור. יש רק שיטה אחת, דרך אחת, איך לשמור בצל כלוף או שום כלוף או ביצה כלופה, בצורה, ולא משנה אם זה חי או מבושל, בצורה או שנניח את הקליפות שלהם עליהם, בתור כיסוי, אפילו לא כיסוי מלא, כמו שכתב הסמק, או שיהיו מעורבים עם דבר אחר. כלומר, יורבים עם ירקות או עם כל סוגי מאכלים אחרים וכדומה, זה יהיה מותר. אבל אם זה לא היה מעורב ולא מכוסה בקליפתו, אני מדגיש בקליפתו, כי יש הרבה חושבים לקחת סתם מכסה של סיר ושמים אותו במקרר, זה לא מועיל שום דבר. אלא צריך להניח את הקליפה שום, צריך לשים קליפות של שום על בצל, קליפות של בצל, ועל ביצים, קליפות של ביצים. תודה רבה.
תודה למאזין, ואנחנו עם מאזין נוסף, נתנאל ממגדל העמק, שלום לך.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
האם יש מקום להקיד לשמוע שירים בספירת העומר?
מה להקיד? מה לעשות?
האם בספירת העומר יש מקום להקיד
לשמוע? יש לך הד שחוזר?
כן, יש הד, אבל אני לא שמעתי שאת השולחן ערוך, אני לא יודע מה קרה היום. השאלות מתחילות להיות של עידן
היתרים, הכל היתרים.
כן, עידן חדש כאילו הגיע והשולחן ערוך כבר נהיה מיושן ואנחנו רוצים להמציא הלכות חדשות, לא שמעתי דבר כזה. ככל שאנחנו צריכים להתחזק יותר ולשמור על התורה יותר, והתורה אוסרת לנו בפירוש לשמוע בספירת העומר, לפחות בספירת העומר. יש שלושה דברים שאסרו אותם, שהם נישואין ושמיעת מוזיקה ותספורת. אז שמיעת מוזיקה, האמת שכל השנה היא אסורה, אלא ששמו דגש יותר על ימי ספירת העומר בגלל האבל על תלמיד רבי עקיבא. וכן בימי בין המצרים שהפכו לנו לששון בשמחה היא רצון, אז גם אז מקפידים לשמור על ההלכה הזאת. אבל בעיקרון כל השנה יש בעיה, ועל אחת כמה וכמה בימי ספירת העומר שהם חמורים יותר, מה גם שמפורש בדברי רבנו ארי שמתעורר בהם הדין קצת וצריך להיזהר להמתיק את הדין. אז על ידי שמיעת מוזיקה בוודאי שזה דבר אסור ופסול, אסור לעשות כן. השם ישמור את עם ישראל.
אמן ואמן. תודה לך נתנאל. אנחנו עם יאיר מירושלים. שלום לך יאיר.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברך, מועדים לשמחה. אני רוצה לשאול את כבוד הרב, יש לנו ספר תורה בן כמאה שנה, לפערנו ספר התורה פסול משום שדהו אותיות כמובן במשך השנים, קשה מאוד לתקן אותו. ואני מבקש לשאול את הרב, האם מותר לנו להניח אותו בארון הספרים שנמצא אצלנו בסלון?
תראה, ספר תורה, גם כשהוא פסול, דעת הרבה מהפוסקים שעדיין קדושתו עליו. למה היא נפקה מינה? נפקה מינה היא שאם חס ושלום נפל, צריך לצום, אפילו שהוא פסול. וכן שאסור לעמוד מולו מגולה ואסור להניח אותו אלא כלי בתוך כלי, זאת אומרת צריך להיות שני כיסויים עליו. לכן שים לב שבארון קודש הוא מצוי בתוך נרתיק או נעיל כמו שהאשכנזים נוהגים, ויש על זה דלתות וגם פרוכת, כלומר יש כאלה שמחמירים עוד לתת גם פרוכת פנימית מעבר לדלתות, שיש פרוכת פנימית, פרוכת חיצונית. אז הוא הדין גם בבית, זה א', ב', אני לא יודע אם זה טוב להניח בבית דבר כזה, כשזה כאבן שאין לה הופכים, וזה ביזיון לספר תורה, ויכול לגרום לא טוב, לדעתי זה לא טוב. כדאי בהחלט למצוא לזה פתרון על ידי סופרים מעולים או סופר מקצועי, ולשאול את אחד מגדולי הדור מה עושים עם הספר תורה הזה. יש כאלה שמסתחרים וזה אסור לעשות כן, אסור להסתחר בספרי תורה, והכסף התמורה של ספר תורה היא קודש, תהיה מותרת רק אם יקנו בו ספר תורה אחר, מהודר, כי מעלים בקודש ולא מורידים. אבל להניח אותו בתוך הבית, בארון, סתם כך, בעטוף, והוא ילך ויבלה, זה ודאי אסור. תבורך.
תודה רבה, כבוד הרב.
תודה לך, יוסי, יאיר, סליחה, מירושלים. אנחנו עם יוסי מגבעתיים. שלום, יוסי.
שלום, שבת שלום לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה. רציתי לשאול בבקשה, אם יש לי תלית קטן ישנה ואני רוצה לקנות חדשה, מה אני עושה עם הישנה? אלא בטח לא זורקים תלית שכזו, נכון?
היום נוהגים בגניזה. יש, ברוך השם, הנושא הזה קצת מאורגן, אני אומר קצת כי עדיין צריך הרבה חיזוק בנושא הזה. יש מתקני גניזה שנמצאים בכל מיני שכונות, ששם בתוך המתקן גניזה אפשר להניח את הטלית קטן הזה. או אם הוא עדיין במצב טוב, אפשר להניחו בבית הכנסת, שאם מישהו יצטרך ייקח אותו.
תודה רבה, שבת שלום.
לך טובה, כל טוב.
תודה רבה, יישר כוח. הרב, לגבי קמח דוחן, זה השאלה, האם מותר להשתמש בו בפסח?
דוחן בעיקרון הוא לא חמץ, אבל מאוד צריך להיזהר, לא לסמוך על מה שהיצרנים, כמו שיש כאלה אומרים, תשאל את היצרן, מה היצרן יודע, מה שהיצרנים אומרים, כי יש, אני יודע, תערובת דוחן שיכולה להכיל מחמשת מיני דגן. ונפקא מינה בעיקר זה מזון לתוקים, כי התוקים אוכלים בדרך כלל חמץ גמור, ואסור יהיה עכשיו, בימי החג, אסור להכיל אותם. אז יש תחליף לזה שזה דוחן, אבל צריך לוודות מאותו מקור שקונים ורוכשים שם, מה המרכיבים שם, לדעת דרך מומחה את שמות הרכיבים והקודים שיש להם שם, ולוודות שאין בו תערובת של משהו אחר. אבל דוחן בעיקרון הוא כשר לפסח.
תודה, יישר כוח לשואל, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מראשון לציון, שלום לך, עזרא.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
יש לי שאלה, איזה מין שחז לא ענו לי גם בכנסת, שכמו אנשים, האם כהן ולוי, שבעה מברכים בשבת הבוקר, כאן כהן ולוי, האם יכול לקום אדם אחד, נניח שלישי, רביעי, או שלישי וחמישי, האם בכלל ראו, לא ראו, יסור, מוצא, שאדם אחד יקום,
רגע, אני רוצה להבין אותך. אתה מתכוון שעלו לתורה, עלה לתורה כהן ועלה לתורה לוי, ואחר כך ישראל שלישי.
האם ישראל זה יכול לקום גם לביעי?
רגע, תהיה איתי רגע. ואחרי השלישי רוצה לעלות כהן?
לא, אותו אדם, האם מותר לעשות שני
בתים? אחד רוצה לעלות כמה פעמים, יותר מפעם אחת לספר.
נכון, הוא רוצה שלישי ולביעי נניח.
יפה.
או שלישי וחמישי.
רגע, נעשה סדר בדברים. כן. יש דברים שכן ויש דברים שלא. אז כך, שבעה עולים חייבים להיות שבעה אנשים שונים. זאת אומרת, בשבעה עולים אני לא יכול להעלות אדם אחד, זאת אומרת, שישה אנשים שיקראו שבעה קריאות. אין דבר כזה. אלא שבעה עולים קוראים שבעה קריאות. באותו ספר תורה, לו יצויר שהכהן יש לו יורצייט, יש לו אזכרה של אבא שלו, או הלוי, והוא עלה כהן, ועכשיו הוא רוצה לעלות מפטיר, מה ההלכה אומרת? אז למשל השבת, אסור לו לעשות את זה, כיוון שהשבת זה שני ספרי תורה שונים, אבל בשבת רגילה שיש ספר תורה אחד, בספר תורה אחד הוא יכול לעלות גם כהן, וגם עולה מוסף, או מפתיר. אבל שבעה עולים אני צריך, זאת אומרת, קודם כל אני צריך שבעה עולים נטו, שיהיה לי אחד, שתיים, אחד קוראים לו אברהם, אחד יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. דוגמה, נתתי כזם כנגד שבעה אלה. אז אני צריך שבעה אנשים שונים שיעלו לי לספר תורה בשבת. אני מדבר על שבת. ביום טוב זה חמישה. עכשיו, רוצה אחד מאותם שבעה שכבר עלה לעלות מוסיף? כן, יכול לעלות, בטור נוסף, אבל לא בטור אחד מהשבעה. שבעה אני צריך נטו. רוצה אותו אחד לעלות אחר כך מפתיר? אז אני רואה, אם זה אותו ספר תורה, מותר. שני ספרי תורה שונים, אסור. למשל השבת, אם יבוא הכהן ויאמר, יש לי אורצייט של אבא, ואני עולה כהן, ואחר כך תעלו אותי מפתיר בספר תורה שני, אסור. מדוע? משום פגמו של ספר תורה ראשון. שיאמרו, למה הוא עולה כעת בספר תורה השני? הספר תורה הראשון כנראה היה פסול, ולכן הוא עולה כעת פעם שנייה. לכן אסור לעשות כן. כך נפסק להלכה, וכך הביא הרב חידה בספרו לדוד אמת. אז אני מסכם את השאלה שלך, והתשובה, פעם נוספת, למען הסר ספק שלא יהיה בלבול בנושא הזה. חייבים להיות שבעה עולים אחד אחרי השני, כל אחד עולה בפני עצמו. וכשרים, יהודים כשרים ששומרי תורה ומצוות. אחרי זה, אחד מהשבעה עולים, לא משנה כהן לוי ישראל, רוצה לעלות עלייה נוספת, מותר, באותו ספר תורה, מותר. רוצה לעלות מפתיר באותו ספר תורה, מותר. אבל בספר תורה אחר, לא. למשל השבת הזאת, שהיא שבת חול המועד, אז אנחנו מוצאים שני ספרי תורה. בספר תורה אחד קוראים את הקריאה, ראה אתה אומר אליי העל את העם הזה, בקריאה השנייה, והקרבתם אישה עולה לשם. אז שבעה יעלו בספר תורה אחד, בספר תורה השני יעלה שמיני, פשוט אדם שמיני. אחד מהשבעה שכבר קרה רוצה לעלות עוד פעם, יכול לפי ההלכה. מצד ההלכה יכול. ואין בזה ברכה לבטלה. תבורך.
תודה, תודה לעזרה מראשון לציון, יישר כוח לרב על התשובה המכובדת והמפורטת. איתנו יוסף מקריית שמונה. שלום לך יוסף.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי, דרך אגב, קוראים לי יוסף חיים.
כן, מה רציתי?
יוסף חיים, בבקשה.
רציתי לשאול, האם מותר לשחות בימי ספירת העומר?
לשחות בימי ספירת העומר. קודם כל צריך לדעת שיש הבדל גדול בין בימי בין המצרים לבין ימי הספירה. ימי בין המצרים אסור משום תענוג ומשום שמחה וגם משום סכנה, שהם ימים לא כל כך טובים. ספירת העומר, יש איסור של שמחה, אבל מה אסור עלינו? מה שאמרנו, שלושה דברים שאסור עלינו. נישואין אסור בספירת העומר, שמיעת מוזיקה אסורה בספירת העומר, ותספורת אסורה בספירת העומר. אבל שאר דברים, אדם רוצה לעבור דירה, רוצה לקנות, צריך לנסוע לחוץ לארץ, יש לו עסקים, יש לו זה, מותר לעשות הכל רגיל, אין שום איסור. אבל יש דבר אחר. כיוון שאלה ימים שבהם נפטרו תלמידי רבי עקיבא, ויש בהם קצת דין, אז צריכים להתנהג באיפוק ובזהירות. ודי לנו מה שראינו השבוע, יום קשה מאוד היה, שלשום, לא תקום פעמיים צרה, שבעה אנשים נספו בתאונות דרכים פה בארץ, השם יצילנו. זה כבר מראה שצריכים זהירות גדולה בימי ספירת העומר. ולכן בימי ספירת העומר, לשחות, אם אפשר, להימנע, עדיף. בוודאי שבמקום שאין מציל, זה איסור גמור, איסור דאורייתא של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. במקום שיש מציל, אמנם גם את המציל לפעמים צריכים להציל, אבל בתחילת ימי העומר לא הייתי מציע, אחרי לג לעומר, שזה כבר יש יותר חסדים, אז אפשר יותר להקל. לכן עד לג לעומר להימנע מללכת לים ולשחות שם. תברכו.
תודה, תודה ליוסף חיים מקריית שמונה, יישר כוח לכבוד הרב. הרב, הגענו לסיום עוד תוכנית בסייעתא דשמיא. אני ברשות הרב רק רוצה להזכיר שביום ראשון הבא עלינו לטובה, ערב שביעי של פסח, באותו מקום, באותו זמן, שאלות ותשובות עם הרב הגאון, הרב בן ציון מוצב ושליטה.
בעזרת השם, והשם ייתן לנו כוח ונוכל לעשות כן. אני רוצה להודות לכם, הצוות היקר באולפן, אני רוצה להודות למאזינים שעלו, למאזינים שמאזינים לנו, אם זה בדרכים ואם זה בבתים ובכל מקום שנמצאים. אברך אתכם בברכת חג כשר ושמח, מועדים לשמחה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, שיהיה הרבה אושר ואור בבתים של עם ישראל, שכולכם תהיו ססים ושמחים. בקרוב נזכה לאכול מן הזבחים והפסחים, שיגיע דמם על קיר מזבחו של הקדוש ברוך הוא לרצון. שבת שלום, חיים טובים ומאושרים, בכל טוב סלע. תודה רבה.
שבת.